שלום לכולם, אנחנו עזרת השם שיעור שני בסדרת איש אישה ומשפחה. אנחנו היום רוצים להיכנס לנושא הראשון שבו אנחנו רוצים ככה להעמיק ולהתבונן וללמוד אותו, הלא הוא המהות הנשית והמהות הגברית. כמו שיש לכם בסיליבוס שלפניכם, זה חתיכת נושא שהוא כל כך גדול ומשמעותי, שהוא צריך דברי פתיחה ארוכים לכשעצמם. אז היום ניתן איזה פתיח לנושא, ייקח משהו כמו 3-4 שיעורים לדבר על ההבדלים. אז בואו נתחיל. לפני כמה שנים נערך מחקר מאוד רציני. המחקר לקח 1,000 זוגות ועקב אחריהם למשך 30 שנה. זה מחקר רציני מאוד, הרבה תובנות נלמדו מהמחקר הזה. אחד התובנות שלמדו משם שבדקו, זה כמה שנים לוקח בממוצע לבני זוג להגיע ככה לתקשורת טובה. זה כבר כפפה ליד, יש חיבור טוב, תקשורת טובה, כל אחד יודע את היתרונות והחסרונות של השני, לומדים כבר איך לראות בזה יתרון ואדרבה, ובאמת ככה מרגישים ממש את החיבור. אז כמה אתם אומרים בממוצע? כמה? חודשיים?
4 חודש.
טוב. יש כאן הרבה אופטימיות בקהל, ברוך השם, נקודת פתיחה טובה.
15 שנה.
אוקיי.
40 ביומיים.
כן, אז מה אתם אומרים? כמה זמן?
4 שנים.
אז פעם חשבו 2, 4 שנים, 5 שנים. המחקר הזה הראה שבממוצע זה לוקח 16 שנה. כשכמובן זה משתנה מזוג לזוג, יש זוגות שזה לוקח 2 שנים, יש זוגות שזה לעולם לא קורה. אבל הכוונה היא שמי שבסוף מצליח, זה לוקח בסדר הגודל הזה. ואני אומר לכם, בקטנותי, אני עוד מעט נשוי 16 שנה, ואני מאמין שאני מתקרב לתכלית של המחקר, ועדיין יש עבודה. לרוב הזוגות, יש איזו תמימות בתחילת הדרך, לוקח גם כמה שנים בדרך כלל, להבין את עומק ההבדלים בינינו. לא רואים את זה לפני החתונה. לפני החתונה אנחנו מתאימים, אנחנו בכלל, אין בינינו כמעט הבדלים, אנחנו ממש, כל החלומות שלי נמצאים אצלה, וכנ"ל הפוך, עד שבוקר אחד אתה קם ואתה רואה, הנה היא לאה. ואתה אומר, פתאום אתה מגלה, זה לא מדויק, נדבר, יש כאן תהליך אלוקים מדהים, של שלושה שלבים שכל קשר עובר מתחילתו. נדבר בהמשך, נעמיק בשלבים הראשונים של קשר. נקדם חתונה עד 2-3 קדימה, אבל כרגע אני אומר, לוקח כמה שנים טובות לתפוס את זה, כי ההבדלים הם נובעים לא רק מרקע משפחתי, חברתי, ביתי, שונה לחלוטין בדרך כלל, אלא מהבדלי טבעים, מהבדלי אופי, מהבדלי נשמות. אנחנו נושמים את המציאות אחרת, מנתחים אותה אחרת, מגיבים אליה אחרת, עד שכמעט היה ניתן לומר שזה ממש נס שגברים ונשים רוצים לקשור את חייהם ולחיות עד סוף ימיהם ביחד. היה אך טבעי שבחור מתחתן עם החברותה שלו, ומכירים אחד את השני, זורמים, כיף להם ביחד. מה יותר טבעי מזה? לבוא ולהתחתן עם מישהי שהיא לעתים שונה ממני מאוד, ולפעמים אפילו הפוכה ממני. זה דבר שהוא באמת פוטנציאל ההרס שיש בזה. מצד אחד הוא אדיר, כי אנחנו באותו בית, הקרבה לאור ההבדלים זה פוטנציאל אדיר של הרס, כמו שקורה לפעמים. מצד שני, פוטנציאל התיקון והחיבור וההשתלמות ההדדית הוא אדיר גם כן. צריך כמובן איזשהו נס או סייעתא דשמיא, כמו שאומרים, מהשם אישה לאיש, כדי שהמציאות ההופכית הזאת של איש ואישה תצליח לייסד ולייצר בעזרת השם מציאות של זוגיות טובה באינטראקציה היומיומית. אני לא אלשין על השתייה באודיטוריום. אולי ביציע ככה, ואז אני כאילו שאני לא רואה. אולי ביציע ואז יסיימו, ואז לא באזור של הקורסאות. הקיצור, מה שאני רוצה להגיד, אם נהיה מודעים, אני רוצה להעלות המודעות, אם נהיה מודעים להבדלים בין האיש לאישה, נוכל להרוויח המון בעזרת השם. בזוגיות העתידה שלנו, העתידית שלנו, זה יחסוך לנו המון מריבות מיותרות ושטותיות, רגשות לא נעימים, זה יעזור לנו ליצור תקשורת טובה יותר, זה יעזור לנו, כל אחד ידע איך הוא יכול לעזור לשני בצורה יותר נכונה ומדויקת על פי האופי שלו. ידוע שהרבה פעמים אתה מנסה לעזור לפי מה שאתה מרגיש ולא לפי מה שהיא. זה בעיה של הרבה זוגות שלא מודעים להבדלים, וכל אחד מנסה לעזור לפי האופי שלו, אבל היא צריכה משהו אחר. לדוגמה, ידוע שגבר הנטייה האוטומטית שלו היא להציע פתרונות לבעיות, כי זה המבט שלו, זה הפרשנות שלו לחיים, זה הנטייה הראשונית. אבל אישה היא לא אוהבת פתרונות בתחילת הדרך, אישה אוהבת הזדהות, החלה של המקום הרגשי שלה. ואם הגבר בשיחת סוף יום ישר מציע פתרונות לכל הקשיים שהיו לרעייתו באותו יום, היא נפגעת. היא אומרת לו, אתה לא איתי, לא אכפת לך ממה שאני מרגישה, אתה ישר מציע פתרונות, מבחינתו זה העזרה הכי טובה שהוא יודע להציע. כי הוא לא יודע, הוא לא יודע. שאלה יותר חשוב מהפתרון זה ההזדהות. שהיא תרגיש שאתה איתה, שאכפת לך ממנה. זה חשוב פי כמה וכמה מכל הפתרונות. אתה מאוד רוצה מתנה יעילה ושימושית, אבל אותה בסדר, יישר כוח. אבל היא רוצה את הפתק, את הנגיעה האישית שלך. היא רוצה להרגיש שם את החום, לפעמים בונבון. או איזה בצד קינדר עם פתק, אני אוהב אותך, שווה יותר מפלאפון, לא יודע מה איזה דור. לא שווה לשים ברכב, לאשתי באהבה, שפך עליה 150 אלף שקל כי הוא רצה רכב, רק לא היה נעים לו לקנות לעצמו. אז הוא קנה לה, אבל היא מעדיפה 150 אלף מתנות קטנות להרגיש אותך ביום יום, אבל המבט הוא שונה גבר ואישה, עוד נדבר על ההבדלים האלה. זה יכול לחסוך המון, המון, ממש בעיניי זה אחת הסוגיות הקריטיות להצלחת קשר, שגבר ילמד את ההבדלים בינו לבין רעייתו, בינו לזוגתו. זה מאוד מאוד משמעותי. אתה שומע הרבה פעמים גברים מתלוננים על נשותיהם, אתה שומע נשים מתלוננות על בעליהם, אני שומע לפעמים מדברים איתי כל מיני. רוב הדברים שאתה שומע, רוב התלונות, לא נובעות מחסרונות אובייקטיביים של בן או בת הזוג. אני אומר לכם, הם נובעים מאופי שונה. אבל בגלל שכל אחד נעול באופי שלו, ואיך שהוא חושב צריך לפגוש את החיים ואת המציאות, אז כל מה שאצל אשתו הפוך או אצל בעלה הפוך, זה נראה להם כבעיה. מה שעכשיו אני, המשפט הזה שאני אומר עכשיו, צריך להזדעזע ממנו. זה אומר שזוגות חיים בשקר, חושבים שיש בעיות אחד אצל השני, שיש בעיות, שיש חסרונות, אבל הם לא יודעים שההבדלים האלה הם אלוקיים ויש להם תכלית. זה פשוט אחד הפספוסים האדירים של המין האנושי, הנקודה הזאת. שלא מבינים שזה לא חסרונות אובייקטיביים, זה הבדלי אופי. כמה פעמים אתה שומע גברים ששופכים ככה תלונות, זה, אי אפשר לשמוע את זה. אנשים פשוט חיים בשקר, כי לא למדו את הסוגיה. יש גם ספר, בטח שמעתם. גברים ממאדים נשים מנוגה, עליו נאמר חוכמה בגויים תאמין, כי הוא באמת ככה פורס המון המון הבדלים בין גברים לנשים, שזה גוי כתב, לא יודע איך קוטים, איך קוראים לו, פרס המון המון הבדלים עם צחוק, עם חיוך, עם דוגמאות, ספר טוב. הוא לא מציע פתרונות להבדלים, והוא לא אומר איך, איזה עבודה זוגית נדרשת לאור ההבדלים, זה אנחנו נעשה בשיעורים, אבל הגוי הזה ידע לתאר יפה הרבה דברים שקיימים בסוגיה. אוקיי, עכשיו תזכרו טוב את המשפט הבא, כי הוא תמיד ירחף מעל השיעורים הקרובים בעזרת השם. כל מה שאנחנו נדבר פה על הבדלים בין גברים לנשים, זה תמיד על דרך הכלל, על דרך הרוב. אבל תמיד לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. כמעט לכל גבר יש איזה כמה תכונות נשיות. כמעט לכל אישה יש כמה תכונות גבריות. לפעמים התפקידים מתחלפים לחלוטין. תמצאו גבר שהוא נשי לחלוטין. תמצאו אישה שהיא גברית לחלוטין. יש בתים כאלה. שאת התפקיד הנשי, שלכאורה מכירים מרוב הנשים, זה באמת עושה האיש, והאישה הפוך, הוא אפילו מסמר לא יודע לשים בקיר. אשתו עם המברגות, עם הכל, היא יודעת להזיז את כל העסק, הוא כולו רגיש, כולו, לא יודע למה בורא עולם עושה את זה. זה סוד הנשמות, למה לפעמים תפקידים מתהפכים. אבל צריך לדעת שכל מה שאנחנו אומרים פה, זה על דרך הכלל. ולא עכשיו לחשוב, רגע, אבל אני מכיר, אבא שלי הוא דווקא כזה יותר, ואמא שלי הפוכה ממה שאתה אומר. בסדר, אז ידוע הדבר הזה. בפרט שבאחרית הימים, עוד נדבר על זה בהרחבה, יש התקרבות של הטבע הנשי לטבע הגברי. והטבע הגברי מתקרב אל הטבע הנשי. זה קשור למה שעוד יורחב, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה ישיבתיים כאור שיבת הימים, ודברים שעוד נעסוק בהם. לכן היום זה עוד יותר מבלבל, אבל זה לא מונע מאיתנו מלעסוק בסוגיה, עם הידיעה של העניין הכללי הזה. אז אם נסכם את הנקודה הזאת, שכל מה שאנחנו מדברים פה זה על אב טיפוס. יש בעולם אב טיפוס גברי, יש אב טיפוס נשי. אנחנו לא מדברים על כל הגברים וכל הנשים בעולם. זה כל מה שאמרתי עד עכשיו, נקודה ראשונה. נקודה שנייה. צריך לדעת שבשנות ה-70 היה ניסיון סוציולוגי, פסיכולוגי, בקרב החוקרים, לטעון שאין הבדלים בין גברים לנשים. שאין הבדלים, אישה שווה לאיש בהכל, והכל זה המצאות, ובאמת ניסו הרבה להוכיח את הדבר הזה שאין שום הבדל. עד שיום אחד נפל להם האסימון, והבינו איזה טעות מטורפת הם עשו, משום שמה שקרה בפועל זה שהם מחקו את האישה. כי זה לא שבאמת אין הבדלים, אלא ניסו להגיד שאישה היא כמו איש. אז כל הצדדים הנשיים המיוחדים נמחקו, זה קורה גם היום קצת, בשם הרצון להידמות לאיש. אז ישר לקחו רוורס בשנות ה-80, התחילו לחקור הפוך. אמרו לו, יש הבדלים, ההבדלים הם עצומים. הם כל כך עצומים, האישה היא כל כך מדהימה. והאיש, בסדר, חצי כוח. אבל ההבדלים הם כל כך, וצריך לברר אותם, ומאז המחקר עסוק בזה הרבה. בשנים האחרונות, בשל אג'נדות פוליטיות, חברתיות, ידועות, אז שוב פעם, הניסיון החדש ישן הזה חוזר, שוב פעם, תשטוש מהויות, תשטוש זהויות, וכן הלאה. כל זה מגדרים, גם בצבא, גם באזרחות פוגשים את הדבר הזה. הכל זה התניות חברתיות שהחברה הרגילה אותנו לחשוב, נולדה בת, נתנו לה ביד בובה, נולד בן, בן, נתנו לו חייל, נתנו לו אוטו, הם משדרים לאישה שהיא צריכה להיות רגישה, עדינה, מכילה, אוהבת, לאיש, אתה אסרטיבי, תקיף, עוצמתי, כובש, אז ככה הכל חי, והכל זה התניות חברתיות, זה לא משהו מולד. ככה מנסים לטעון גם היום, ובאמת... כל מי שיש לו טיפת שכל בקודקודו ויש לו בבית אחים ואחיות, או כל הורה שיש לו בנים ובנות, הוא רואה את השקר שבתפיסת העולם הזאת. הוא רואה שמגיל אפס הבנים והבנות שלו מתנהלים אחרת, מגיבים אחרת. זה לא קשור למה אומרים להם, זה לא קשור למה קונים להם, אלא יש כאן שתי מהויות, יש כאן שתי עולמות, יש כאן שני סוגי נשמות. לנו אני מקווה שזה ברור, אבל לצערנו בעולם היום זה לא ברור בכלל. ידוע שלא רק בספורט, אנקדוטה, יש תחרויות נפרדות בענפי הספורט השונים, עוד יש מנסים לטעון שהאישה יכולה לעשות את כל מה שגבר עושה ביחידות קרביות. עכשיו מדברים גם על סיירות, ושכאילו צריך לפתוח את הכל, לא יודע איזה בגץ הגישו, לא יודע מה היה שם. שממש כאילו... הסתרה מטורפת של המציאות האובייקטיבית בשטח, זה ידוע. כל ההקלות שעושים לנשים כדי שיעמדו כביכול בקריטריון, ריבוי הבעיות הפיזיות שיש לאישה, בעיות ברחם, בהיריון, בעיות, המון בעיות, שברי מאמץ וכו' וכו', אז תמיד מנמיכים את הרף כדי כאילו שהם עמדו ברף. זה בעיות ידועות, אבל אפילו בשחמט. שחמט אין מאמץ פיזי בהזזת כלי המשחק. ולמרות זאת, שחמט זה יש לגברים ויש לנשים. לא כי הגבר יותר חכם, פשוט התפיסה המרחבית שלו היא שונה מהתפיסה של האישה. אז הם מבינים שאי אפשר להתחרות ביחד, זה לא כוחות, זה לא שווה. אז אין מה לעשות, יש הבדלים, והם נפרסים על פני תחומים שונים, וצריך להכיר בזה. טוב, אומרת תורתנו הקדושה, בואו נגיד את אמיתת הבסיס, שמשם הכל צומח. אומרת התורה הקדושה, בראשית א' כף זין, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז מעבר לדברי חז"ל הידועים, סתם בפשט של הפסוק, אומרת התורה שהאדם הוא בריאה אחת, אבל הבריאה האחת הזאת, יש בה שני צדדים, שהם זכר ונקבה. נכון? לא, זה פרק א', פרק ב', כן, נכון, פרק ב' מתוארת בריאה אחרת, וזה באמת נדרש לדרשת חז"ל הידועה, שבפרק א' היה אדם אחד דו פרצופים, זכר ונקבה בריאה, כמו שאומר דוד המלך, אחור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך, בפרק ב' התבצעה נסירה על השלכותיה ודרשותיה, עוד נדבר, אז זה בחז"ל. אבל סתם פשט, תחילת התורה, מפגש הראשון עם גברים ונשים, זה הפסוק הזה. וכבר הוא אומר שאדם הוא בריאה אחת, אבל היא מחולקת לזכר ולנקבה. אז צריך ללמוד את הדבר הזה עוד רגע, והדבר השני, זה שהאדם הוא הבריאה היחידה שנאמר עליו שנברא בצלם אלוקים. מה המשמעות שהאדם נברא בצלם אלוקים דווקא, ולא בצלם הוויה, בצלם השם, בצלם כל, בצלם שדי, בצלם אהיה, בצלם, יש המון שמות לאלוקות. למה האדם כתוב שהוא נברא דווקא בצלם אלוקים? מה הדגש המיוחד פה? אז באמת, זה דברים פשוטים מה שאני אומר. רק האמת היהודית צריכה ללמד על ההשלכות שלה. והם הרקע לכל הסוגיה אל מול תרבות הופכית לחלוטין למה שעכשיו אני מדבר איתכם פה. אם היה פה קהל אחר היה אוכל אותי עכשיו. אבל אנחנו מאמינים בתורה, אז אני רק מגדיר את אמיתת הבסיס, כי בלעדיה אי אפשר להגיד כלום. כלומר, זה הדיבור האלוקי. צריך להזדהות איתו לפני שמתחילים לדבר על הבדלים. כשאתה מתחיל לגעת בהבדלים בשטח, ישר יכולים להתחיל ויכוחים. וכל אחד עם הראייה שלו, עם התפיסה שלו, או לא יודע מה. לכן חשוב להתחיל תמיד מהבסיס. אז אומרת התורה הקדושה כבר בהתחלה, שהאדם ביסודו הוא אחד. הוא יצור הרמוני. כן? לא רק שהוא הרמוני, הוא הרמוני מורכב משני צדדים מנוגדים, ולהם קוראים זכר ונקבה. לפי פשט התורה, אדם שווה זכר פלוס נקבה. אדם שווה איש ואישה. זה התפיסה של התורה, נכון? זה הפשט. ויברא אלוקים את האדם, זכר ונקבה. אז אדם לפי היהדות, מה זה בן אדם? תשובה, איש ואישה. זכר ונקבה. הזכרתי לכם, בשיעור הקודם, את ראש המכינה מבית אחריי, בוגר הישיבה, זוכרים, נכון? שהוא אמר בשיעור את מה שאמרתי עכשיו, וקראו לו לשימוע. איך אתה אומר שזוגיות זה איש ואישה? הרי יש גם אפשרויות אחרות. אז התורה חולקת על אותם טרוטי עיניים ומיעוטי יכולת שכלית וכן הלאה, ואומרת שזה לא נכון מה שהם אומרים, אלא אדם שווה איש ואישה. אדם שווה זכר ונקבה. זה ממש בהגדרה הבסיסית. לכן מה נברך מתחת לחופה? יוצר האדם. רק עכשיו, שהנשמות מתלכדות, יש אדם שלם לפנינו. לכן חז"ל אמרו לנו שאדם שהוא לא נשוי, הוא לא אדם. הוא לא אדם. למה לא אמרו את זה גם על אישה? שאישה שהיא לא נשואה היא לא אדם? למה לא אמרו את זה רק על איש? אה?
היא לא מחויבת.
במה היא לא מחויבת? לא, אתה מדבר פרו ורבו. בסדר, אבל למה אני שואל? מה, האישה לא צריכה את ההשלמה הזאת? למה לא אומרים את זה? למה רק איש שלא נשוי? הוא לא אדם, אה?
שנברכים יוצר האדם, לא?
כן. לא, אבל חז"ל אומרים שאדם, איש שלא נשוי, הוא לא אדם. אומרים את זה רק על איש. גם אומרים שאיש שהוא לא שרוי בלא אישה, כל הדרשות של החתונה. איש בלא אישה, שרוי בלא שמחה, בלא תורה, בלא ברכה, בלא, 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 בלא. לא אומרים את זה על אישה. תראו, היהדות פה היא שוביניסטית חבל על זה, היא פמיניסטית חבל על הזמן.
הרב, יכול להיות זה קשור לזה שבפרק הבא, האדם נברא כאילו לפני חווה, האדם ביקש
כן, שהיא... אז אתה אומר שהיא עזר כנגדו ולא הפוך.
זה מה שזה, האדם ביקש שיביאו לו מישהי כנגדו.
טוב, בסדר, אז אנחנו נדבר על מה שעכשיו העלינו, נדבר על מה שהעלינו בהמשך.
לא יודע מה זה אומר.
לא, בסדר, נדבר על מה זה אומר בהמשך, אני סתם מעלה את השאלה. או נדבר על, על הדבר הזה, למה זה לא נאמר על אישה גם. נדבר על זה. בכל מקרה, מבחינת התורה, היחס בין האיש לאישה הוא שוויוני. מצד המהות, הכבוד, המקום, התפקיד, המהות, זכר ונקבה, ביחד יוצרים אדם. אין העדפה לאף אחד מהם, אבל מה שאנחנו תמיד אומרים, שוויון כן, אבל זהות לא. התפקידים שונים, אבל מבחינה שוויונית, מבחינת הערך, אין הבדל. אולי אפילו האישה יותר. כמו שנדבר בהמשך. אז פעם שאל מישהו את הרב יעקב אריאל, שאל אותו, לפי היהדות האישה היא פמיניסטית או שוביניסטית? אז מה התשובה לפי זה? אה? תתחכמו עוד קצת, תתחכמו רגע. תתחכמו רגע עוד קצת. איזה עוד אפשרות יש? גם וגם, אז תנו לזה שם, בלועזית. פמיליסטית. היא משפחיסטית. יש לה תפיסה הרמונית לגבי השוויון מצד המהות. זה מה שהוא ענה להם. היא משפחיסטית, היא פמיליסטית. כי התפיסה היהודית של התורה היא שונה לחלוטין מהתפיסה של היום. בתפיסה של היום כל השיח הוא שיש אינטרסים של גבר ויש אינטרסים של אישה. יש זכויות הגבר ויש זכויות האישה. ועכשיו הם מתחתנים, עושים הסכם קדם המונים, מביאים עורכי דין, לראות איך מסדרים את, את כל המערכת של היחסים ביניהם, שהוא לא ימח אותה, שהיא לא תמח אותו, ומה יקרה אם יהיה ככה ואם יהיה ככה. כל החלוקה היא טכנית, היא מלאת פחדים, היא מלאת חששות, שחס וחלילה, הזכויות של מישהו לא ייפגעו, ויש זכויות הילד, וזכויות הזה, והכל זה שיח של זכויות, כאילו שיש פה איזה מלחמה, ומישהו מנסה לגזול ממישהו משהו. התפיסה היהודית היא לא כזו. אומר הזוהר הקדוש, איש זה פלגה גופה. אישה פלגה גופה. וביחד הם יוצרים גוף שלם, יוצרים אדם שלם. הם צריכים אחד את השני. כמו אוויר לנשימה, לא תחרות יש כאן. אלא משפחה, הרמוניה, אהבה, למידה הדדית. אוקיי? זה חשוב כי בפעמים שומעים את הדיבור על זכויות וכל הדברים האלה שיש היום. אז נעבור לחלק השני. אמרנו שהאדם נברא בצלם אלוקים. צלם אלוקים דווקא. למה צלם אלוקים דווקא? משום שאנחנו יודעים שכל שם באלוקות מבטא איזושהי תכונה באלוקות, והשם אלוקים מבטא שהקדוש ברוך הוא יש בו כוחות מנוגדים. יש בו כוחות שונים, כוחות מנוגדים. כמו שאנחנו אומרים, שאומרים את המילה אלוקים בברכות ובתפילה, אז יש לכוון. מה מכוונים? בעל הכוחות כולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם, וכמו שמעריך נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, בפרקים הראשונים של ספרו, נפש החיים, הוא ממש מרחיב בזה, מה העניין שם אלוקים דווקא, ואיך זה באדם, ואיך באדם יש תמצית כל העולמות. והרבה הרבה תיאור והרחבה בעניין הזה של התואר הזה אלוקים. אז זה מה שהפסוק מלמד אותנו. הפסוק מלמד אותנו שהאדם הוא הנברא היחידי שיש בו כוחות מנוגדים, ויש בו את כל הכוחות, והכוחות הללו לעתים התנגדו אחד לשני, אבל יש ביכולת האדם להגיע להרמוניה, לשלמות, לאיזון. אם כן אומרת התורה עם סוף הפסוק, איך אמרנו? בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת שהכוחות המנוגדים שיש באדם, יש בהם שני בנייני אב. בניין אב, מהותי, רוחני, נפשי, פסיכולוגי, כוחות נשיים. לעומת זאת, בניין אב, כוחות אלוקיים, לא פחות חשובים. נשיים שיש בהוויה, ואז יגיע פרק ב', יחצה את הזכר והנקבה לשניים, ייפרדו לכמה שנים, יחזרו מתחת לחופה לאחר מספר שנים, ויתחילו לעבוד ולגלות את צלם אלוקים המשותף לשניהם, ויזכו לקומת אדם. אז זה ככה הפסוק הראשון שהוא כבר מניח את התשתית לכל התפיסה היהודית, על ההבדלים המהותיים מצד אחד, ומצד שני האחדות, ההרמוניה, השלמות שנוצרת בחיבור שבין איש ואישה, קומת אדם. בקבלה, בתורת חסידות וגם בחז"ל, מודגש מאוד שהחלוקה הזאת בין איש לאישה היא לא נוגעת רק לעולם המוכר לנו כאן למטה, אלא זו חלוקה שהיא מגיעה מעולמות מאוד מאוד עליונים, מאוד מאוד עליונים ואציליים. נגיד כתוב בחז"ל, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, זכר ונקבה ברעם. כלומר, זה לא רק גברים ונשים למטה, מינים מחולפים. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא ברא אותם זכר ונקבה. זה מתחיל מהנקודה הכי גבוהה באלוקות, שלה אנחנו קוראים קודש בריחו ושכינתה. הקדוש ברוך הוא זה הצד הזכרי באלוקות, שכינתה זה הצד הנקבי שבאלוקות, ומרום המדרגה הולכים ומשתלשלים העניינים לכל מערכות היחסים, הספירות, עד שבסוף זה פוגש את בני האדם. המהויות האלה שמתחילות מהאלוקות, הצד הזכרי והנקבי של ההוויה, בסוף מתממשות באנשים, בגברים ונשים, ומאחר ומדובר במהויות רוחניות, והמהויות הרוחניות תמיד יודעות לחיות בהרמוניה, לכן ברור שגם במהות הגברית יש מן המהות הנשית, גם במהות הנשית יש מן המהות הגברית, ובסוף הם זוכים להתקללות בכף. לכן גם פה, מה שאנחנו נשתדל לעשות בעזרת השם, שנדבר על ההבדלים בין גברים לנשים, אנחנו לא נתחיל מההבדלים בפועל, שזה הכי עסיסי ואטרקטיבי. אנחנו נתחיל מההבדלים במהות, לכן קראנו לזה המהות הרוחנית של האיש. מול המהות הנשית, אנחנו נתחיל בהבדלים מצד המהות. ורק אחר כך נפגוש את ההבדלים גם בפועל למטה, בחיים היומיומיים של האיש והאישה, שמנסים בעזרת השם לרקום את הזוגיות שלהם, את קומת האדם שבהם. אני אתן לכם שיעורי בית לשבוע הקרוב, לפני שמתחילים את העיסוק ממש בהבדלים מהשיעור הבא, זה היה ככה דברי פתיחה כלליים לסוגיה, שתחשבו על זה קצת השבוע, כל אחד יסתכל על אמא שלו, על האחיות שלו, כל אחד מה שיש לו, מול, לעומת, אבא שלו והאחים שלו, וינסה לחשוב אפילו בדף, יכתוב לעצמו, איזה הבדלים מהותיים הוא רואה בין אבא שלו לאמא שלו. ויכתוב לעצמו גם הבדלים בין האחים והאחיות שלו. איזה הבדלים מהותיים הוא רואה בין האחים שלו לאחיות שלו. ינסה ככה להתחיל להתבונן בדבר. לפעמים זה צף ועולה מהמשפחתיות באופן טבעי, באיזה שיח של ערב שבת או איזה משהו, אבל פה אולי אם אפשר לעשות עבודה קצת יותר, עבודת ניתוח שלכם, כדי שגם אתם תתחילו להתרגל להתבונן באופן הזה, כלומר לחפש את המהויות שעומדות מאחורי ההתנהגות בפועל. משום שבסוף גם עבודת הזוגיות, בעזרת השם, שתזכו להקים בית נאמן בישראל, בזמנו ואיתו, אתם אולי אחד אמר אמן. אני לא יודע, אולי אתם לא רוצים להתחתן, לפחות לא יודע מה עם האגף הזה. אבל בעזרת השם, אולי, סוף שיעורי, אולי שיעורי, אחרי. אבל צריך להתרגל, למה אני אומר תעשו עבודה של התבוננות? בגלל שצריך להתרגל לקלף את השכבה של ההתנהגות, וממנה להבין את המהות. זו עבודה שתידרשו אליה כל חייכם כבעלים, לנשים, כאנשי משפחה, לקלף בין ההתנהגות של אשתי בפועל, שלפעמים היא מאוד מעצבנת אותי, כי זה הפוך מאיך שאני מתנהל, אבל אם נלמד לקלף את ההתנהגויות, ונדע לזהות את המהויות, ובמהות הכל טוב, הכל לגיטימי, הכל שייך, אז אנחנו נזכה לראות את מה שטוב בנשותינו, וגם הם ביחס אלינו. אז בעזרת השם, ניכנס לתוך הנהר הזה, מפעם הבאה, אנחנו צריכים לעצור, ברשותכם, אם יש שאלות עד כה, אפשר לשאול.